אנחנו נשארים בגליל, אבל בגליל המזרחי, עם ספר חדש שנקרא אטלס מערות בגליל המזרחי, ערכו אותו עמוס פרומקין, ופרופסור ינון שבטיאל שמצטרף אלינו כעת. שלום פרופסור ינון שבטיאל.
שלום, שלום וברכה לך ליאת.
תסביר לי בבקשה, די בורה בנופי הארץ ברשותך, מה כל כך מעניין במערות בגליל המזרחי?
טוב, תראי, יש לך 4 שעות שידור, אז אני אתחיל.
לא, אין לי.
ראי, קודם כל נגדיר זאת כמפעל חיים מבחינתי לפחות. את אפילו עמד בפתיח שלך, שאני מזה למעלה מהרבה שנים, 35 שנים שאני חוקר את מערות הגליל, ומה שאני רוצה לומר לך ולמאזינה, איך שאנחנו מדברים על עולם שלם, עולם רוחש, עולם שמלא בכל מיני תופעות טבע, בעלי חיים, חרקים, כל תופעות שקיימות מעל פני הקרקע, אנחנו מצאנו אותם במשך עשרות שנים שליקטנו, אני וצוות הכותבים הנאמן שלנו, אנשי מלחם, עמוס, ההוצאה המפוארת מגנס שלקחה על עצמה את ההוצאה של האטלס הזה, שזה באמת בעל ערך מדעי רב, שאני חש כמה שאינני אובייקטיבי, שבאמת מדובר באטלס שמספר על כל העולם התת-קרקעי של הגליל.
רגע, אז בוא ניכנס אליו, תתאר לי אותו, כי אין לנו 4 שעות. כמה מערות טבעיות יש בגליל? וספר גם מה חצבו היהודים, מה הם חצבו כדי להסתתר מהרומאים?
אז תראה, אנחנו מדברים למעשה על שני חלקים של האטלס. החלק האחד של האטלס הוא מבואות שבהם כל צוות הכותבים שתיארתי, ביולוגים וארכיאולוגים, אני ועמוס שהוא גיאולוג ואני שאני היסטוריון של בית שני, כתבנו חלק גדול של מבואות שבתוכם הפרק שלי מתאר את המערות שבתוכן הסתתרו יהודים בתקופת המרידות.
ספר, ספר.
והפרק הזה בעצם מסכם תקופה ארוכה שאני חושף ברחבי הגליל שני סוגים של שיטות הגנה של יהודים. הסוג האחד, מערות טבעיות במקלטים שאני קראתי לו מקלטי מצוקים, מערות טבעיות כמו למשל בארבל, אליהם ירדו יהודים בחבלים בתקופת המרד הגדול שלהם ברומאים, ושם הם הסתתרו כאשר הם בונים או חוצבים בתוך המערות הטבעיות, הם חוצבים מאגרי מים, מקוואות טהורה, הם חוצבים דרגשים, מביאים לשם קנקנים ופיטסים וכל אמצעים לתקופת מצוקה.
כמה זמן הם גרו במערות כאלה?
זאת שאלה מצוינת. אני כותב בספר עד יעבור זעם.
כלומר?
עד יעבור זעם, מפני שמדובר באנשים במצוקה. אני חייב לספר לך לגבי ההיבט השני, שמשום מה עושים את ההיבט השני, את שיטת ההגנה השנייה, מנסים להשוות אותה למנהרות. זה לא נכון. שיטת ההגנה השנייה היא חציבה מתחת לבתים של מערכות מסתור. בכל רחבי
רגע, פרופסור שבטיאל, תגיד לנו את זה בשפה של אנשים רגילים.
למשל?
לא,
חציבה? כן. אמרתי חציבה.
לספר לנו איך הם עשו את זה, את הסיפור.
יפה. אז בוא נקרא לזה ממדים, בוא נקרא לזה בונקרים, יהודי הגליל כמו אחיהם ביהודה, מתחת לבתים, מתחת ליישוב ארבל, מתחת ליישוב סיכני, מתחת ליישוב טבריה, מתחת ליישוב ציפורי, הם חוצבים לתת הקרקע מחילות נמוכות במיוחד, אליהן ניתן להגיע בזחילה על מנת להקשות על האויב הרומאי. היית אמור להגיע לחללים, שם הסתתרו המשפחות מפני אימת האויב הרומי.
איך עושים את זה בתנאים של מה? על איזה שנים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על המאה הראשונה והשנייה לספירה.
קצת לפני שהיו דחפורים.
נכון. הכל בפטיש ואזמיל, או אם תרצי בשפה המקראית, בחשיל ובחילף. ליאת, אנשים במצוקה עושים הכל. ראים מה קורה לנו היום, אנשים במצוקה. חיים את המצוקה שלהם, אבל שורדים. וזה מה שקרה ליהודי הגליל בתקופה של מרידות ברומאים. Mm-hmm. לא תקופה שיהודים מתקיפים באופן אופנסיבה, וצבא וצהל אל היהודים נכנסים למרד עממי, גם במרד הגדול וגם במרד ברומא.
אוקיי, עכשיו אני מבקשת שתיקח אותי לטבע שיש בתוך המערות האלה. קודם כל, לאיזה עומק הם חפרו עם האיזמל והפטיש?
עם המערכות המסתוריה ירדו לעומקים של 10-15 מטר, ומשם הם התחילו לזחול או לחצוב בצורה אופקית ולא אנכית.
ושם מה, הם יחסנו אוכל, איך הביאו מים?
מצאנו קנקנים, מצאנו ראשי חיצים, מצאנו בורות מים חצובים, שבורות מים הפכו אותם למערכות מסתור. מצאנו כל מה שאדם צריך לזמני מצוקה, מצאנו בתוך מערכות המסתור. אני מדבר על 83 מערכות מסתור מתחת ליישובי הגליל המזרחי. הקולגות שלי מדברים ביהודה על 500.
500?
500 בונקרים תת-קרקעיים לחיי מצוקה. אבל ברשותך שיבצר לנו זמן, אני רוצה לספר על החלק השני של האטלס.
כן.
200 מערות טבעיות. שלא שימשו להגנה, אלא שימשו ליופי התת-קרקעי של הגליל. ירדנו בחבלים משך השנים לעומקים של עד 187 מטרים. זכנו במחילות טבעיות, לא חצובות. מצאנו בעלי חיים, מצאנו סלמנדרות, מצאנו אכבישים, מצאנו עטלפים. ולקחנו חוקרים בעלי שם שכולם כתבו פרקים. על תמונות הנוף הייחודיות של התת הקרקע הגלילי, על האחבישים ועל הסלמנדות ועל הטלפים, פרקים שלמים באטלס.
אינון, פרופסור, רוצה... כן, כן. כן. לא, אתה...
רציתי רק להגיד לך שיש לי מכמה, אני מדבר בהתרגשות, כי יש לי שני מקורות גאווה. גאווה שסוף סוף העם, הקוראים, סליחה, לא יהיה כך דרמטי, הקוראים יחשפו לעולם תת-קרקעי מדהים ביופיו שיש לנו בגליל, לא הכירו אותו, אנחנו לא מוציאים לאור אלא מאמרים מדעיים, והגאווה השנייה שלי זה שמי שלקח על עצמו להוציא אטלס כזה, זה באמת ההוצאה החשובה ביותר בארץ המדעית, שזו הוצאת מגנס. וגם אם אני עושה להם פרסומת, אז כן. אני חושב שאתה מדבר אני... על הוצאה מדעית, כן. אז קיבלנו את ההוצאה הטובה ביותר.
יופי, עכשיו אני מבקשת ממך עוד קצת סיפורים ברשותך. קודם כל, אתה אומר שהם הסתתרו במערות האלה עד יעבור זעם, עם אנשים כן. ועם הילדים. בסופו של דבר, הרומאים נסוגים, הם מצליחים להציל את חייהם מפניהם?
לא, אבל הרומאים לא נסוגים, אבל יש דבר אחר. אם ניקח את הגליל כנקודה, הגליל אחרי המרד, גם המרד הראשון וגם המרד השני, פורח. ביהודה זה לא קורה. אחרי המרידות היהודה איננה פורחת. הגליל פורח. ואז נכנס לפה סיפור מאוד חשוב ומרתק. והשאלה ההיסטורית, האם מרד בר כוכבא שהיה ביהודה הגיע גם לגליל? הרבה חוקרים חושבים שלא. למה? כי הגליל פרח אחרי מרד בר כוכבא. אבל אני בספר, באטלס, מראה שלפחות 20 מערכות מסתור בגליל, לפחות 20, כולל אחת שאני חופר אותה היום בחוקוק, מערכות המסתור הללו משקפות ממצאים של מרד שני, משקפות מרד בר כוכבא. הממצאים, החרסים, ראשי החיצים שאני מוצא,
כן.
סכין, טבעת של בחורה שאנחנו מוצאים בתוך מערכות המסתור.
פרופסור שפטיאל, אני רוצה, לשאול אותך, בתוך כל המחקרים של כל השנים שאתה עושה, תספר לי את סיפורה של המערה הכי מרתקת, הכי מעניינת שמצאת.
הטבעית או מערכת מסתור?
לא, הכי מעניינת, הכי שעניינה את פרופסור שבטיאל.
טוב, את לוקחת אותי באמת לחפירה שאני עושה היום בעזרתה של רשות העתיקות, בחוקוק. יש שם מערכת מסתור שהיא מהמשוכללות שאני מכיר, מחילות על גבי מחילות באורחים של מעל 150 מטרים, אתה זוחל על הגחון, עובר חלל א', יורד לבור, זוחל חלל ב', זוחל ימינה, זוחל שמאלה, כל הדרך שברי קנקנים וחרסים שמשקפים את המאה השנייה, ושוב, משהו שנותן איזה זעזוע בעולם המחקר ההיסטורי, האם מרד בר כוכבא הגיע לגליל, אני עדיין לא יודע, אבל ממצאים שמישהו היה בתוך מערכת מסתור, כבר יש גם
אני חייבת לשאול אותך לסיום שאלה אחת אקטואלית, אתה שחוקר מערות ומנהרות כל כך הרבה שנים, עד כמה הופתעת כשאתה מגלה כמו כל אזרח ישראלי את מערכת המנהרות המסועפת של חמאס שם בעזה?
את עשי לי את זה. אין לזה שום הקשר, שום הקשר. ההפתעה שלי הייתה נוראית, כמו כל העם, הייתי מזועזע, כי מדובר במנהרות התקפה של החמאס והחיזבאללה. אלה לא מנהרות שלנו, אני גם לא משתמש במושג okay. מנהרות, אלא מחילות. מחילה אתה זוחל, מנהרה אתה יכול לרוץ ולהתקיף, כמו שאנשי החמאס, לא יודע איזה מילה להתבטא שלא תהיה גסה ברדיו, עשו לנו. לנו המחילות היו נגד האויב הרומי שלא יזחל ויתקוף אותנו.
להסתתר.
כי האויב הרומי עם רומח, עם שריון, עם כובע מגן, הוא לא יכול לעבור במחילות.
אוקיי.
אבל המשפחות במצוקה זחלו והסתתרו עד יעבור זעם, וכמו שאמרתי, הגליל פרח, ואני מאמין שמערכות המסתור כמו הממדים מצילים והצילו חיי יהודים.
אני מאוד מודה לך, פרופסור ינון שבטיאל, תודה רבה וברכות, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה רבה לך, תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.